ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב ב-103 כמדי יום ראשון, שעת מימה שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש ביכולתם להדהד חשיבה חיובית, מיומנויות שיכולות לשפר את החשיבה ואת ההתמודדות. אנחנו תמיד תמיד שמחים לשים זרקור על אנשים שעושים למען האחרים, וגם השבוע יש איתנו אנשים טובים ולא מעט שהתגלו במלוא הדרם בשנה האחרונה, וזה לא נגמר, תמיד יש עוד ועוד סיפורים, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. ואנחנו נפתח את השעה הזו עם סארי ג'קסון קליין, מייסדת המרכז הישראלי להקשבה. ערב טוב לך סארי, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודית, מה שלומך?
בסדר, תודה. אז נתחיל מההתחלה. כולם מדברים על חשיבותה של ההקשבה, אבל את מחליטה לעשות מעשה, גם להקים מרכז ואפילו יום שהוא יום ההקשבה הישראלי. את יכולה להגיד כמה מילים על מה הביא אותך להחלטה ולבחירה הזו?
כן, זה קצת ארוך, אבל אני אשתדל לקצר, כי אני לא יודעת כמה זמן יש לי. אז אני אשתף אותך שזה התחיל, אני לפני 42 שנה כבר חשבתי שאני רוצה לעסוק בהקשבה. זה נבע ממשבר שהיה לי, ו... בילדות יחסית עד גיל 16.5, וחוויתי הקשבה לראשונה בגיל 16.5, מהמורה שלי, שפשוט ראתה אותי, הייתה נוכחת ולא ויתרה לי עד שאני אספר מה קורה איתי. העוצמה הזו הייתה כל כך חזקה עבורי, וכשהגעתי לצבא והייתי בצנחנים, ואחד התפקידים שלנו כפקידות פלוגתיות היה להניח זרים על כפרים של חיילים לצערי הרב, והייתי שומעת את ההספדים, והייתי אומרת לעצמי, רגע, מה יקרה אם אני עכשיו לא אהיה כאן? איך יספידו אותי? והבנתי שאני סוג של קורבן של מה שקרה לי. ואמרתי לעצמי, אני לא הולכת להמשיך את חיי בצורה הזו. אני אקח את מה שקרה לי. הבנתי את החוויה שחוויתי עם המורה שלי, שלמעשה הצילה את החיים שלי, אמרתי, אני מעבירה את זה הלאה.
ואם הייתי שואלת אותך, מה היה שם, איזה מרכיבים היו באינטראקציה הזאת שלזה את קוראת הקשבה?
מצד המורה שלי?
כן.
קודם כל, הרגשתי ביטחון. היא לא ויתרה עליי. היא ראתה אותי. וכשהתחלתי לדבר, היא פשוט אפשרה לי לדבר. יודית, זה היה אולי שעה, אולי יותר, אני מדברת ובוכה ומדברת ומדברת, והיא לא עוצרת אותי. גם כשעצרתי, ושניגבתי את הפנים, היא שתקה. היא פשוט הסתכלה עליי, במבט כזה חומל. הרגשתי ביטחון כשדיברתי איתה. הרגשתי את כל היכולת לשתף גם בדברים שפחדתי לשתף.
כן.
וזה מה שהיה שם, הנוכחות שלה.
והיום ככה בחלוף כל השנים והעשייה הברוכה והמבורכת על מנת לשפר את יכולת ההקשבה, אז הרי הרבה מאוד פעמים אנשים חושבים שהם מקשיבים אבל הם לא באמת. אז מה הם החסמים המרכזיים, או מה יש בעיוורון של האנשים ביחס להקשבה?
בשנים האחרונות זה בעיקר המסכים, המרות שלנו אחרי הזמן ואחרי יעדים. אני פה, אני בת 60 קצת, חוזרת עכשיו ממש מהיער הסודי בקפריסין, אני מעבירה שם סדנאות הקשבה, ואני רוצה לשתף אותך שאנשים שהיו בסדנאות אמרו, וואו, לא חשבנו שזה ככה, אבל למה הם התכוונו? מדובר כאן במרוץ אחרי החיים. אני כבן אדם אינדיבידואל, איך אני אצליח? מה אני אשיג? מה אני אעשה? כמה אני ארוויח, איפה אני אקבל ואקבל ואקבל ואקבל, ואני כל הזמן חושב ותרוד במה יהיה לי. ברגע שבני אדם יקומו בבוקר, אני לפחות מתרגלת את זה כל יום, כל היום, ואומר לעצמך, אני אומרת לעצמי, למה התעוררתי היום? מה אני הולכת לתת ממה שיש לי בעולם הזה? למי אני אתן היום? למי אני אקשיב רגע? על מי אני אתבונן? למי אני אגיד שלום במעלית? אנחנו הפסקנו לראות אחד את השני. ומה שקרה לנו בשנתיים האחרונות, שנה וחצי, זה לא יותר משנה וחצי, עוד לפני. כשאני עשיתי את יום ההקשבה הישראלי השני, צחקו עליי ואמרו לי, מה? הקשבה? מי מקשיב פה? תראי איזה הפגנות יש כאן. והיו 900 איש בהבימה. לפני שנתיים. אני כבר מקיימת בעוד 3 שבועות, אני מאוד אשמח לראות אותך, את יום ההקשבה הישראלי הרביעי. כשאני אומרת את זה, אני מתבלבלת, אני אומרת, באתי להגיד השלישי. ומה שקורה שם, אנחנו פשוט מאפשרים, נותנים כלים, איך רגע לעצור ולהקשיב באמת. מה צריך לעשות על מנת, כל הכנס הזה הוא כנס חווייתי. את רוב הכנסים היום הם בזום. ואני אומרת, לא, בואו רגע נסתכל אחד לשני בעיניים. בואו נראה אחד את השני. נחווה משהו קצת אחר. זה משהו כמו 3 שעות של הרצאות טד קצרות של 6 דקות, וזה מספיק של אנשים שעוסקים בהקשבה הלכה למעשה ביום יום שלהם, והם יספרו איך באמצעות הקשבה הם תומכים באחרים. אני מדברת לך על כאלה של על מקרב שאנשים מקשיבים להם, ועל ילדים שחווים חרמות בבתי ספר, ועל ילדות שיש להם דימוי עצמי נמוך, כי היום כל ילדה בת 20 הולכת ועושים בוטוקס, כן. וכל הדברים האלה. אני משתגעת מזה, אני אומרת לך את האמת. אני רוצה להגיד לכולם, אתם יפות כפי שאתם, אין צורך. מבינה, אבל זה... אני עושה את המקסימום שאני יכולה, אני יודעת. אני עושה את המקסימום שאני יכולה. הנעתי כאן את הספסלי הקשבה בישראל, שזה פרויקט וולנטרי, אנשים יושבים על ספסלים בכל מיני מקומות בארץ, גם זה אנחנו נראה בכנס בסרטון, ופשוט מקשיבים לעוברים ושווים. רק מקשיבים, לא נותנים עצות, כן. לא שואלים איפה זה פוגש אותי, רק מקשיבים.
ותרגול. אחד לדעתי החולאים בשיח הישראלי, ואני פוגשת את זה הרבה מאוד, זה שגם כשאנשים רוצים לדבר על מה יושב עליהם, אז הרבה מאוד פעמים התגובה של מי שאמור להקשיב זה לספר על עצמו מה זה מזכיר לו על עצמו. זאת אומרת, הצורך הזה כל הזמן להיות תגובתיים. ואת מרגישה שבשנתיים האלה, עם כל מה שאנחנו עוברים כאומה, זה משתפר או נהיה, או ההפך?
תראי, כשאני מקשיבה לך עכשיו ואמרת את זה, אז יש לי צמרמורת. אם הגעתי לבית הנשיא, והנשיא שנה שעברה שלח לנו את הברכה שלו לטובת העניין, וגם הוא שם לו למטרה את נושא ההקשבה כערך מוביל בכהונה שלו, אז אני אומרת וואו. ואם... אני רואה אנשים שמדברים את המילה כבר. את יודעת, גם לי היה אפשרות להיכנס לכל מיני מכללות ולהיות שם עוד נושא שנקרא הקשבה במכללות שעוסקות בהתפתחות אישית וקואוצ'ינג וכל זה. ואמרתי, לא, אני עושה בית ספר להקשבה. זה מה שאני שמה, את הספוט על זה. מי שיהיה לו לא נוח, שלא יהיה שותף שלנו. אנחנו רוצים אנשים שמבינים מהי הקשבה באמת. ואיך אפשר לייצר אותה, ואיך אפשר לתרגל אותה, ואיך אפשר ללמוד. עכשיו, מי שמלווה אותי מקצועית, זה פרופסור אבי קלוגר. תראי, יהודית, הוא חוקר הקשבה כבר 18 שנה באוניברסיטה העברית ירושלים. בכל הרבדים, עם ילדים, עם מבוגרים, במקומות עבודה, בכל מקום. ואני אומרת, אז יש כאן גם הוכחות שזה עובד.
ואת יכולה להגיד משהו, אני קראתי באיזשהו מקום שאת... מדברת על זה ככלי להפגת הבדידות, ואפילו כלי לריפוי עצמי. אז את יכולה להגיד משהו על התועלות האלה, מעבר לנימוס ולחמלה?
אז לגבי הנושא של הבדידות, לכן גם יזמנו גם את הספסלי הקשבה, שגם מי שבעצמו מתנדב, ולרוב זה אנשים שהם כבר פנויים, בדרך כלל הם גמלאים וגמלאיות מקסימים, שיש להם יותר זמן, אז הם עצמם, בעצם זה שהם באים לשבת הספסלים, הם משיגים בדידות גם לעצמם וגם לאחרים. אנחנו מקימים פרויקטים גדולים, למשל, של ללכת לבתי חולים ולהסתובב ולהקשיב, קצת להוריד את הלחץ מבתי חולים ולייצר פחות בדידות בקרב האנשים שנמצאים שם ומאושפזים, כי לא לכולם יש הרבה מבקרים או משפחה גדולה. ואנחנו מדברים גם על ילדים, גם על ילדים. אז עכשיו אנחנו דיברנו מכפר הירוק למשל, אנחנו נשים שם ספסלי הקשבה לילדים שלא תמיד הם רוצים ללכת לדבר עם היועצת. אבל שיהיה מישהו ככה בגובה העיניים, שפשוט יהיה שם להקשיב להם. כי כולנו בסוף בודדים, גם אנשים שיש להם משפחה לעתים מרגישים בבדידות. ואני אומרת, בואו תתחילו להאיר את העיניים שלכם להיכן שאתם הולכים. פשוט במקום להתקע בתוך הראש עם הפלאפון, אז להרים את הראש ולחייך. לכל מי שנקרא בדרככם, תחשבי איזה עולם מקסים יכול להיות לנו, שאנחנו הולכים בטיילת, בתל אביב, או בכל מקום אחר, ואנחנו פשוט מחייכים לאנשים, אומרים שלום, רק שלום, זהו. מישהו שמחייך אלייך, הוא כבר מרגיש לא לבד, כי מישהו הסתכל עליו, מישהו ראה אותו. אני עושה את זה. כל מי שסביבי כן מקיים את זה. אני אומרת, בואו נעביר את זה הלאה. זה החלום שלי, שפשוט נהיה פה ביחד, שקהילה תהיה קהילה, שנדע מהשכנים שלנו, נכיר אותם. לא צריך, את יודעת, שזה יהיה יותר מדי קשה או כבד למי שפחות מעוניין, אבל במינימום, שאם מישהי נמצאת לבד ופתאום היא צריכה משהו, יודעת שהיא יכולה לפנות לשכנים, ומישהו יהיה שם בשבילה?
כן.
מקסים, לא?
לגמרי. אני חושבת שזה אחלה טיפ למחר בבוקר, פשוט וקל. אז שרי ג'קסון קליין, תודה רבה, תודה רבה על זה שאת מעבירה את זה הלאה, ומנסה בכל יכולתך לרתום עוד ועוד, והלוואי ותצליחי.
אנחנו נצליח ביחד, את הקשבת לי עכשיו, אנחנו נצליח ביחד.
שיהיה שבוע מבורך, תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב, ביי ביי.
כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו תמיד שמחים לתת במה ולדבר עם אותם אנשים שרואים את הצרכים ואת המצוקות של האחרים ובוחרים לעשות מעשה. ואחת מהם זאת יעל לוי מהפרויקט חוזרים לבית נקי, זה מיזם בחסות ומימון החברות סנו ושחר. ובמסגרתו פשוט מנקים בתים של מפונים מהצפון על מנת שהם יוכלו לחזור הביתה אחרי תקופה ממושכת. ערב טוב לך יעל ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, תודה רבה לכם.
אז בואי תספרי קצת על מה אתם עושים במיזם, כמה כבר הספקתם, כמה עוד יש.
אז את המיזם התחלנו בערך כשבועיים, שלושה לאחר השביעי באוקטובר, בכלל בסדרות. אגב, אוכלוסיות שפחות רואים אותם ולראות את האחר, והפרויקט התחיל שם, באזור סדרות והעוטף ניקנו כמו משהו, כמו בערך 200 ומשהו בתים. לקראת פסח שנה שעברה עשינו פרויקט עם העוגן למשפחות המילואים, ששם ניקינו כמעט 400 בתים, ומלפני חודש וחצי, ברגע שהתחילה הפסקת האש, אז באמת התחלנו בצפון. אנחנו כמעט 350 בתים שהקינו מההתחלה, כשיש לנו מעל 1,500 פניות של תושבים. קירת שמונה, שלומי, הקיבוצים של היד, כל אזור הצפון, ופשוט מגיעים מתנדבים מכל הארץ, קורא חיבורים יפהפיים בקבוצת המתנדבים, והולכים בין שלוש או ארבע מתנדבים.
את יכולה קצת לתת לנו פלייבר איך הדבר הזה נראה?
כן. אז יש לנו קבוצת וואטסאפ, שבה אנחנו מעלים את הימים המיועדים של הפרויקט, ומגיעים מתנדבים בבוקר. אנחנו מהקובץ שיש לנו וממשפחות שפונים אלינו מטעמים עם המשפחות לאותו יום, כי המשפחות מגיעות הרי מכל הארץ. אנחנו מתאמים איתם, והמתנדבים מגיעים אליהם הביתה, עם ארגז של חומרים של סאנו, שסאנו תרמו לנו, ופשוט עוזרים להם במה שצריך. אגב, הרבה מאוד עזרה נפשית, גם להיכנס שנייה לבית, אחרי שנה וארבעה חודשים, כשאתה לא יודע איך הוא נראה. אז גם זה קורה הרבה. ואני תמיד אומרת, יש שלוש דברים שאני רוצה להביא בפרויקט הזה. אחד, זה באמת הניקיון הפיזי, לחזור שנייה לבית שמריח טוב ונראה טוב. החלק השני זה הסיוע הנפשי, בלתת לאנשים, אם זה היה בסדרות, ושנייה לשחרר את הטראומה ולהוציא את הסכינים מהממד, עם המשחקים של הילדים, ופה לתת לאנשים יד כשהם נכנסים הביתה, קצת אחרי שנה וארבע שנכנסו בחלק מהבתים חולדות או עכברים, או ששם הבית הפוך, המקרר עם רימות ותולעים, נמרץ אותם מהבית ולהיכנס, ושיש איתך מישהו ששנייה נותן לך כוס מים, כן. ועוזר לך לצאת מההלם, ויש איתך עוד ידיים, ואנשים שרואים אותך, רואים אותך בתוך הדבר הזה, כשיש תחושה ממש של בלתי נראים, ואת יודעת, עם כל החדשות שקיימות, זה מייצר דבר מדהים. והדבר השלישי, זה באמת האחדות. שמי, אני הרבה זמן לא שומעת, לא מעורה בכל מה שקורה בתקשורת, אבל אני רואה בפרויקט הזה, מה קורה בעם, מהקצוות הכי ימניים והכי שמאליים, שמאליים של האוכלוסייה, מגיעים אנשים, וקורה משהו מדהים, כשארבע נשים, או אנשים, זה לא משנה, נכנסים לבית, ומכל הקשת הפוליטית, אבל המטרה שלהם היא אחת, שנייה לעזור ולסייע למישהי, הכל נעלם. בסוף אנחנו אנשים.
כן, ואני בטוחה שנוצרים מזה חיבורים אמיתיים. יופי של פרויקט, וגם בדיוק מתיישב עם צרכים של אנשים בעת הזו. יעל לוי, חוזרים לבית נקי, יישר כוח גדול, ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה רבה, ואנחנו בפייסבוק בחוזרים לבית נקי, גם למתנדבים וגם למשפחות, ואנחנו נשמח לעזור לכל מי שצריך, בשביל זה אנחנו פה. תודה לך, תודה על הבמה.
תודה, תודה רבה.
כשחשוך, כשהכל הפוך, מוצאים שבילים להתגבר, להשתחרר כל השאלות, מתחילות להיפטר, כשכבר חשבתי רגע לוותר, ראיתי את השמש מסנברת את הרחוב, מכל הרע שבעולם שיהיה לי טוב, מכל הרע שבעולם שיהיה בגגות ומעיפה ככה בתנופה את שיבש ולא יחזור כשכבר חשבתי רגע לעצור תמיד זרח עוד בוקר להפריח ולשמור מכל החושך בעולם תמיד יהיה לי אור מכל החושך בעולם תמיד יהיה לי אור כל התחלה נושאת איתה תפילה תפילה שאשמר כל נפילה אותי רק מעלה ואני אגבה יותר מכל מה שבוער למטה בסוף הרי תמיד רוצים לחזור הביתה יודע להודות למרחבים הרטובים לאופק העוטף את השדות כשכבר חשבתי שהלב שביר חזרו אליי עיניים להעיר במבטם מכל הקור שבעולם שיהיה לי חם מכל הקור שבעולם שיהיה לי חם כל התחלה נושאת איתה תפילה, תפילה ששומר, כל נפילה אותי רק מעלה, ואני אקבע יותר מכל מה שבוער למטה. בסוף הרי תמיד רוצים לחזור הביתה. שבוער למטה בסוף בסוף הרי תמיד רוצים לחזור הביתה.
ועכשיו אנחנו מעניין לעניין, ואנחנו עם דנה נעמי בן שלומי, סופרת, עורכת ספרותית ומרצה ומייסדת מיזם סיפור חיים. מיזם סיפור חיים הוא מיזם התנדבותי שמביא את סיפורי החיים של הנופלים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל, באמצעות כתיבת סיפורי החיים של אותם אנשים. ערב טוב לך דנה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, ותודה שהזמנת אותי.
איך אפשר שלא, עם כזה מיזם, אז אולי נתחיל מההתחלה. איך זה נולד?
האמת שהמיזם שלי נולד, אני חושבת כמו כל המיזמים, מתוך איזשהו צורך מאוד מאוד עמוק, שנולד ב-7 באוקטובר, שדי מהר, כשהתחלנו להבין את גודל התמונה, אז אני חושבת שכל אחד חיפש את המקום שלו שבו הוא יוכל לתרום ולתת משהו מעצמו. ואני כבר ביום הראשון של המלחמה, התבשרתי שהבן של האמורה שלי לשעבר נפל בקרב, והלכתי לשבעה, ובשבעה היא נורא שמחה לראות אותי וחיבקה אותי, והיא אמרה לי את המשפט הבא. היא אמרה לי, אין מילים בשפה העברית לתאר, השפה כשלה. ואני זוכרת שעמדתי מולה, ואני סופרת, ואני עורכת ספרותית, ואני מתפרנסת ממילים, ואני אומרת, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאין מילים? ואני עומדת מולה, ואני מבינה שהיא צודקת. כי השבעה באוקטובר היה כל כך, כל כך גדול, וכל כך אחר מכל מה שהכרנו, שבאמת זה מרגיש שאין מילים. ואותו ביקור, ברגע שיצאתי משם, אז באמת הגיסה של טל שנפל, שימקה אותי, והיא יודעת שאני כותבת סיפורי חיים. היא אמרה לי, בסוף נגיע אלייך לכתוב את סיפור החיים שלו. ואני הלכתי עם שני המשפטים האלה. הלכתי איתם הביתה. ובעצם למחרת בבוקר כבר קמתי והבנתי בדיוק בדיוק מה אני צריכה לעשות. וככה בעצם נולד המיזם הזה.
ואז גייסת כותבות וכותבים, כמה?
ואז בעיקר רעדתי. כי הבנתי ש... אני בן אדם אחד, והימים היו ימים מראשית המלחמה, ולאט לאט התגלו המספרים, והקפיצות המטורפות במספרים. ואמרתי, איך אני אעשה את זה? כאילו, המספרים כל כך גדולים, אבל באותה נשימה הבנתי שזה לא יעזוב אותי, זאת אומרת, זה מה שאני צריכה לעשות. ובאותו יום מוצאתי שני קולות קוראים, אחד למשפחות, שאיבדו את היקרים שלהם, ואחד לקולגות שלי, עורכים, כותבים, סופרים, מעצבים, כל מי שיש לו תפקיד בתהליך הפקת ספר. ואחרי כמה שעות כבר היו לי למעלה מ-150 מתנדבים.
וואו.
ואני חייבת להגיד לך שזה היה היום הראשון במלחמה שבכיתי. כי ההלם היה כל כך גדול, ופתאום ברגע שככה כולם הצטרפו לתוך הדבר הזה, אז זה ממש כאילו כמו פרץ משהו בתוכי. והיום, אחרי שנה כמעט וחצי שאנחנו עובדים,
כן.
יש לנו כמעט 500 מתנדבים, וואו. שזה מה שמדהים.
וכמה סיפורי חיים כבר כתבתם?
כרגע אנחנו כותבים למעלה מ-150 ספרים,
וואו.
ויש לנו רשימות המתנה. וככל שהזמן עובר, אנחנו פשוט מבינים, השליחות עוד יותר מתחדדת, כי אנחנו מבינים שאנחנו כותבים את הספרייה החדשה, אנחנו כותבים את יד ושם החדש, אנחנו כותבים מאות של אנה פרנקים, שמעבר לסיפור האישי של אותו אדם שימשיך אחריו, ומה שאתה נותן למשפחה, שזה גם תהליך תרפויטי מדהים, וגם את כל האור של אותו בן אדם שממשיך, זה ממש, יש לזה השפעה על הזיכרון הקולקטיבי. זאת אומרת, ממש אנחנו מספרים את מה שהיה פה, דרך הסיפורים של האנשים האלה, ואנחנו ממש נעצב את הזיכרון ולא ניתן לאף אחד להישכח.
האמת היא שזה פרויקט מרגש ומיוחד מאוד מאוד, ובסוף כל אדם הוא עולם ומלואו. את יכולה במשהו לשתף באיזושהי חוויה של סיום כתיבת סיפור, מה זה עושה למשפחה, מה זה עושה לכותבים? את יכולה לשתף במשהו?
קודם כל, נוצרים קשרים מאוד מאוד מיוחדים ועמוקים בין הצוותים ובין המשפחות, כי זה תהליך, אוקיי? כתיבת סיפור חיים היא תהליך לא קצר, בטח ובטח שאנחנו עובדים עם משפחות במצב רגשי מאוד 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 עדין ורגיש, ונוצרים ממש קשרים עמוקים, כי בעצם הכותבים שלנו והאנשים שהם חלק מתוך הכתיבת סיפור חיים הזה, הם בעצם סוללים לעומק של אותו בן אדם, ויש לנו אימהות שהילדים שלהם היו בתפקידים חסויים בצבא, שהבן שלה היה בימם, והיא אמרה לכותבת שכתבה את הסיפור חיים, היא אומרת לה, תודה שגילית לי מי היה הבן שלי. כי מטעם התפקיד שלו בעצם הוא לא יכול היה לשתף. ובעצם כחלק מהכתיבה של הסיפור אנחנו עושים מחקרים מאוד מאוד מעמיקים עם כל האנשים שבאו איתם במגע. ובעצם מרכיבים ביחד את התמונה. ואז המשפחה יכולה לקבל תמונה, יש לה את כל הפאזל של הבן אדם הבן או הבת, הבן אדם שהם היו, ויש משהו מאוד מאוד מרפא בעולם הדבר הזה.
לגמרי. דנה נעמי בן שלומי, שפו גדול על המיזם, זאת זה לא רק מלאכה של להושיט יד, זה באמת חלק מהזיכרון ומהנרטיב של המשפחות, וזה לא יסולא בפז, ממש.
ממש כך. כולנו אז... אנחנו מונעים מתחושת שליחות מאוד מאוד גדולה, ואני חייבת להגיד שהמיזם הזה פשוט שומר עלינו בתקופה הזאת הקשה, עם כל האור שהוא הביא. זה ממש לראות את האנשים הכי מדהימים שיש פה, וממש... לברך על זה.
כן, ואין ספק שיש פה רובד מאוד מאוד עמוק של מה שעברנו ועדיין עוברים. תודה רבה רבה, ושיהיה בהצלחה, ואנחנו כאן תמיד נשמח להדהד, לסייע כמיטב יכולתנו למלאכה המבורכת שלכם. תודה, ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה. ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו מדי שבוע משתדלים מאוד להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, יצירתם מהדהדת, קיימת ומשפיעה. מחר ימלאו 55 שנים ללכתו של הסופר שי עגנון, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם דוקטור מיכל שיראל, מרצה בבצלאל ובמכללת תלפיות, יוזמת ומנהלת הקתדרה ללימודי עגנון. תודה רבה מיכל שאת איתנו.
שלום לך, שלום לך, שלום למאזינים, ערב טוב.
ערב מבורך ותודה רבה. אז אולי נתחיל קצת עם סיפור חייו בקצרה של שי עגנון, ואז נדבר על יצירתו.
עגנון נולד בבוצ'אץ' על פי דבריו בתשעה באב, ולא נעסוק בזה כרגע על התאריך המדויק של יום הולדתו, ועלה לארץ כבר ב-1908 בעלייה השנייה, בתקופה שבה רבים וטובים ומפורסמים עלו לארץ, אבל הוא באמת היה יחיד מעירו באותם הימים, זה לא היה דבר שנפוץ, ובחור צעיר שמגיע לארץ, וכאן דרך כוכבו בצורה יוצאת מן הכלל, כבר חודשים ספורים לאחר שהוא מגיע לארץ, הוא מתחיל לכתוב כאן את הסיפור הראשון שלו, עגונות, שזוכה לתשבחות ולהערכה מאוד מאוד גדולה, לאחר מכן עוד סיפורים נוספים.
ואגב, זה הרקע, וזה הרקע לשינוי שמו לעגנון?
נכון, אלא שהשינוי התרחש יותר מאוחר, הוא לא התרחש מאוד מיד אחרי פרסום הסיפור, כמה שנים לאחר מכן, כאשר הוא יוצא מהארץ לגרמניה ושוהה שם 12 שנה, וחוזר לארץ לאחר השריפה הגדולה שהתרחשה בבית שלו כשהוא היה בבית חולים. נשרפו שם ספרים, כתבי יד, ספרים שהוא קיבל מבית הוריו, ספרים שעברו מאות בשנים. השריפה הזאת חוללה סערה גדולה מאוד בנפשו, ממש זה מדהים לראות שעגנון מזכיר את השריפה הזאת שוב ושוב בכתביו, בסיפוריו, אפילו הייתי אומרת בעשור האחרון לחייו, עדיין הוא חוזר לאותו אירוע טראומטי, שבו הוא איבד הרבה מאוד ספרים יקרים, וזה ללמדך כמה הספרים היו חשובים בעבורו, הספרים כמי שגונזים בתוכם את המסורת היהודית, את היצירה היהודית, את החיבור של דורות רבים לכתיבה, לספרות העברית.
ואז הוא חוזר לארץ ב-1924.
בסוף 24 הוא חוזר לכאן, והוא בוחר לגור בירושלים.
כן.
ואני ממש מציינת את זה כיוון שרבים מחבריו היו משוכנעים, וביניהם ביאליק, שהוא יבוא לגור בתל אביב, ועגנון בוחר דווקא לגור בירושלים, הוא מאוד מאוד אוהב את ירושלים, הוא קושר את גורלו בירושלים, ממנה הוא יוצא רק לצרכים מאוד מאוד ספציפיים בהקשרים מסוימים, אבל אפשר לומר שירושלים היא אחד הכוכבים הגדולים של יצירתו. כן.
והוא בהחלט. כמובן כותב הרבה מאוד ספרים ורומנים, וביניהם תהילה וסיפור פשוט, ואורח נטל אלון ועוד ועוד, ותמול שלשום כמובן. ואם הייתי מבקשת אותך לנסות לתמצת את תרומתו המרכזית לספרות היהודית והישראלית, מה היית אומרת?
התרומה הגדולה הענקית שלו היא בזאת שהוא עוסק בסוגיות יסוד של הקיום של האדם, הקיום של היהודי, ועוד יותר מכל הקיום של הישראלי. אני רוצה להגיד לך שממש ברגע, סיימתי לפני דקות ספורות הרצאה בספרייה בעוטף עזה, ספרייה באשכול.
כן.
ושם עסקנו בסיפור הסטייף, שהוא לא פרסם בחייו, וזה סיפור שעוסק בשאלה המאוד מאוד קשה, והיא הסוגיה הזאת של האומנם לעד תאכל חרב, האומנם, מה קורה עם הנבואה הזאת שאמרו לנו שחיטטו חרבותם לעיתי, מתי זה יקרה? כולנו בימים אלה כל כך משתוקקים אל התגשמותה של הנבואה הזאת, והיא כל כך רחוקה מאיתנו. זאת אומרת, היכולת הזאת שלו לעסוק בסוגיות שכשאני מלמדת אותם, קוראת אותם לאנשים, אנשים שואלים אותי, תגידי, הוא כתב את זה היום בבוקר? כשאני מספרת, מביאה סיפורים מתוך ספר המדינה, ואני מאוד ממליצה למאזינים לפתוח את ספר המדינה שנמצא בתוך הקרח סמוך ונראה, פשוט הסיפורים שם, לדוגמה, סיפור אחד שעוסק בנושא של מחלוקת, בין גלויי ראש לכסויי ראש.
כן.
זה לכאורה עוסק
זה
ממש...
זה לכאורה מהיום בבוקר.
ממש כך. בדיוק, הסיפור הזה ממש עוסק במאבקים האלה שמתקיימים בתוכנו לפרטי פרטים, והוא מתאר את זה בצורה כל כך שמציבה לנו מראה, מראה על מה אנחנו, מי אנחנו, מאוד מאוד לא פשוט. והגנון, הסיפורים שלו היו חשובים מאוד לשעתם, צריך להדגיש את הדבר הזה, ואני חושבת שהם עוד יותר חשובים לשעתנו. כן? כמעט כל סוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, לדוגמה, סוגיית החרדים, כשאת הנושא של סוגיית החרדים היום, בספר שירה, אגנון עוסק בנקודה הזאת שבה החרדים פורשים מן הציבור ובוחרים בחיים שהבסיס שלהם זה ההסתמכות על הציבור הרחב. ואני תוהה לעצמי, באמת, בשנות בראשית שנות ה-50, זה לא הייתה תופעה כל כך רחבה וכפי שהיא היום, ואגנון כבר זיהה בשנות ה-50 את הסוגיה הזאת, כן? את הנקודה הזאת, את המלחמות היהודים שבינינו לבין עצמנו בכל מיני הקשרים, את האופן שבו אנחנו משוכנעים שהדעה האחרת היא הדעה שגורמת לחורבננו, אגנון מתאר את זה בסיפורים שלו, את הסוגיות של זוגיות. עכשיו אני עוברת ממש למישור אחר, פנים רבות לזוגיות, ואגנון הרבה מאוד עוסק בסוגיות של זוגיות, כן? מכל מיני היבטים, על הקשר שבין ההיבט המסורתי וההיבט המודרני, האומנם המודרנה פותרת את הבעיות של זוגיות שהיו, שחשבנו שהן קשורות למסורת, אגנון מראה שלו שבסופו של דבר הדברים קשורים לטבעו של האדם, באשר הוא אדם, כן? וזה לא משנה אם אתה לובש מלבוש מסורתי, או מלביש על עצמך לבוש מודרני, ליברלי. בסופו של דבר, ההתנהגות האנושית היא זאת שקובעת את ההתנהלות של האדם. זאת אומרת, הבאתי לך כאן כמה נגיעות בכמה הקשרים.
זה עולם מולו. כן.
מלמדים אותנו שאגנון אכן עסק כמעט בכל מעגלי חייו של האדם, כשהוא יורד לשורש התופעה שלהם.
ולסיכום, אם הייתי שואלת אותך, הוא זכה בחייו לראות את מידת ההשפעה של העומק הזו של היצירה?
בכמה אופנים אפשר לומר את זה כן. תראי, לדוגמה, בתנועה העובדת, מאוד מאוד אהבו את סיפורי אגנון. כי אגנון העניק להם בחזרה את בית אבותם, החזיר להם את הילדות שלהם, החזיר להם את החיבור, הרגיע אותם מהמרד הגדול שבו הם עזבו את הבית שלהם, ואפשר להם לחזור אל המקום הזה ממקום של חמלה, של חיבה, בלי, ואני מדגישה את זה, בלי לוותר על הביקורת המאוד לא פשוטה שהייתה לו על ההתנהלות של העיירה היהודית. זה מקום אחד. אני חושבת שגם הוא, כן, בהחלט ראה את ההתפשטות של הלימוד ביצירתו במערכת החינוך. הוא ראה את הדבר כן. הזה. אני חושבת שהיה לו הרבה מאוד נחת, אבל יותר, אני חושבת אם הוא היה רואה בימינו את האופן, לפחות שאני חווה את זה, שכל כך הרבה אנשים באים ללמוד בקתדרה ללימודי אגנון, אז אני רואה את זה ואת העונג על פניהם, ואני חושבת שהיה לו נחת מכך שאנשים בקדומים נהנים מאגנון לא פחות מאשר בקיבוץ מעברות ומהעיר ירושלים ותל אביב וחיפה וכן הלאה.
דוקטור, כן, דוקטור מיכל שיראל, מרצה בבצלאל ובמכללת תלפיות, מנהלת הקתדרה ללימודי אגנון. תודה רבה שהיית איתנו ובאמת שפכת לנו אור על יוצר, סופר, שיש
אולי ברשותך עוד משפט אחד אחרון, כדאי לזכור שיום פטירתו של אגנון זה ביוד א' באדר, ואגנון מאוד מאוד הקפיד על תאריכים עבריים, אז אני מזמינה את כל הציבור לבוא ולציין יחד איתנו את יום י' באדר, יום פטירתו, וזה האירוע יתרחש בזום.
אפשר
לראות את זה בקתדרה, באתר של הקתדרה ללימודי אגנון.
תודה רבה רבה ושיהיה שבוע מבורך. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל זה ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע, והפעם זוהי פרשת משפטים. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, והפעם פרשת משפטים של התורה, יש לנו המון פרשות משפטים.
כן,
שמקיפות את חיינו.
אני כל פעם נפעמת מההקשרים האקטואליים של הפרשות.
כן.
אז כשמשביעים נשיא לבית המשפט העליון, אצלנו יש את פרשת משפטים.
לגמרי. והיא בעצם לוקחת את כל הרעיון הגדול של מתן תורה, מעמד הר סיני, להמון פרטים קטנים. אלוהים נמצא בפרטים, בהלכות. נתמקד בהלכה אחת ברשותך. משפט אחד, פסוק אחד. כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או קמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבערה. זהו.
וואו.
הפסוק הזה בעצם בא ואומר שאדם מבעיר אש בשדה, אומר, אני עברתי בשדה שלי. מה אתם רוצים? ובאה רוח, והדליקה קוצים, והקוצים האלה גרמו לאש להתפשט ולשרוף שדה ליד, או מטע, או כל דבר אחר, אתה לא יכול להגיד, אין לי אחריות על זה. פעם שאתה מדליק אש, יש לך אחריות על זה. למה אני דווקא מרגיש שהפסוק הזה ככה מאוד מדבר אליי? כי היום יש לנו המון, המון אמצעים להבעיר מדורות. לאו דווקא את האש הרגילה הפשוטה, אם כי גם היא עדיין גורם מסוכן כפי שראינו בלוס אנג'לס. אני מדבר על הכלים האלה שיש לנו, רשתות חברתיות, אלו ואחרות, ואנשים מבעירים שם מדורות. בלי בכלל לקחת בחשבון, או לחשוב, או לפעמים דווקא בשביל לקחת בחשבון, מה זה עושה לנו אחר כך. ואיך האש הזאת מתפשטת, והוא אומר, אני רק העליתי לסרטון, לא אני זה ששיתפתי, לא אני זה שהפעתי.
לא, עכשיו יש משהו חדש, אני רק אומר את האמת, או אומרת את האמת.
בדיוק, ואתה לא, והאמירה פה, ברגע שאתה מדליק את האש, יש לך אחריות עליה. לא תוכל להגיד, אני לא קשור, זה רק בשטח שלי, או מטעם כזה או טעם אחר, וגם תמיד יש את הקוצים, הקוצים האלה, שזה קצת אנשים שהנשמות הטובות שנהנות גם, את יודעת, להגדיל את זה. אתה לא יכול להתעלם מהם. ונדמה לי שזה אירוע שאנחנו צריכים, דווקא אנחנו היום, כל כך התייחס אליו בזהירות. כשאתה מעלה משהו, כשאתה מציף משהו, צריך להבין שזה יתפשט. צריך להבין שזה רואה בשליטה שלך. וצריך להבין שהנזק הוא בלתי הפיך. בגלל שאתה לא תוכל להגיד, אני לא התכוונתי, אני לא חשבתי שזה יהיה כל כך גרוע, לא תיארת לפי זה יגיע, לאן זה יגיע, הדלקת האש, זה אחריות שלך. אז אולי רגע לפני, תחשוב שאם באמת זה שווה את זה.
אתה יודע, הרי כשזה מתפשט, זה גם מחלה. ואני מסתכלת, מבלי לדבר על ימין או שמאל או ויכוח פוליטי, אבל אני מסתכלת היום על ההנהגה הפוליטית. משום הבערת הבערות, הם פשוט קרסמו את הממלכתיות הדק. זה מה ש... זה פשוט קילה את זה.
יש לנו פירומנים שגם נהנים לעשות כאילו רצים עם הלפיד. אבל...
לא, אבל בסוף זה חוזר אליהם שבעתיים. משום שבמקום שבו אתה מחלה את הקרקע שהוא, את הענף שאתה יושב עליו, אתה בסוף גם מחלה את עצמך. אני חושבת שמעבר להסתכלות על האחרים, בבארות האלה, בסוף אנחנו גם שורפים את הסמנו.
את יודעת שיש פרשן שנקרא כלי יקר, רבי שלמה אפרים מלונשיץ, חי במאה ה-16 בפראג, והוא כבר אז מסביר שהסיבה המרכזית למה אנחנו בגלות כל כך ארוכה, זה בגלל האש הזאת, אש לשון הרע, שאומר, הוא ככה אומר משפט כזה, אין נקי כי תצא אש מסלע מחלוקת, האבות מבארים את האש, והבנים מלקטים עצים, על כן בערה בהם אש השם. הוא אומר את זה כבר אז, ונדמה לי זה נכון, שזה הנקודה שאנחנו מתפסים עליה, על האש הזאת, אש המחלוקת, אש לשון הרע, והוא טוען שאין נקי מזה. אז לפחות אולי ננסה להיזהר. אולי אנחנו זקוקים קצת למים טובים. קצת לתחם את ה... לוותר, אז אוקיי, אז לא תקבל הרבה לייקים. אתה לא חייב להשמיע גם את דעתך תמיד, ואתה גם היית באיזה מקום ולא היה הכי טוב. תרים טלפון לבן אדם, לא מיד לדעת, להפיץ, ללכלך. לא מיד צריך, אפשר גם לדבר עם הבעל המסעדה, שאתה מחריב לו ברגע כן. את, 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 את העבודה שלו, או בעל הדירה, רגע, תן את הצ'אנס. לא נבעיר, בוא נזהר עם השריפות שאנחנו מדליקים ברשות הרבים.
הרב איתמר חייקין, אמרתי כבר שכרגיל תענוג, אז תודה רבה על הדברים הללו. הלוואי והם יחלחלו אט אט לאן שזה צריך להגיע, ושיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לרן לודין ושקד וולפין האחרים על השידור, לעורך הדיגיטל גיא רביב. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות, אמן. תודה רבה.